ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעור היום נעסוק בדמותו ופועלו של רבי אלעזר בן שמוע. כפי שכבר למדנו, לאחר מותם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, הוא הולך לרבותינו שבדרום ומלמד אותם, והם אלו שמהווים את החוליה הבאה בשרשרת מסירת תורה שבעל פה. עד כה למדנו על 4 מתוך החמישה, רבי שמעון בן יוחאי, רבי יהודה בן אילאי, רבי יוסי בן חלפתא ורבי מאיר, ואם כן, מי שנותר לנו זה רבי אלעזר בן שמוע, שהוא התלמיד החמישי. לא רק בסדרת שיחות זו הוא התלמיד החמישי, אנחנו עדיין לא עסקנו בו, גם במקורות שמזכירים את רשימת תלמידיו של רבי עקיבא, הוא מוזכר אחרון, וניתן להעלות על הדעת שהוא היה הצעיר מכולם. השערה זו ניתן לתמוך משני כיוונים נוספים. האחד, שבספרי על במדבר פרק ו', רבי אלעזר ורבי יוחנן הסנדלר שואלים שאלה כתלמידים לפני רבי שמעון בן יוחאי, ואם כן, סביר להניח שלמרות שרבי אלעזר היה אחד מתלמידיו של רבי עקיבא, הוא היה צעיר יחסית לרבי שמעון בן יוחאי, ולכן פנה גם אליו בשאלות, ייתכן שמקרה זה יתרחש לאחר מותו של רבי עקיבא. מקור שני, שגם ממנו משמע כך, הוא הגמרא במסכת עירובין, דף נ"ג עמוד א'. אמר רבי יוחנן, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחת סדקית. ראשונים רבי עקיבא, אחרונים רבי אלעזר בן שמוע. איקא דאמרי, ראשונים רבי אלעזר בן שמוע, אחרונים רבי יושעיה ברבי, ואנו כמלוא נקב מחת צדקית. רבי יוחנן מנסה להעביר לנו את התחושה הקשה שמלווה אותו ביחס לירידת הדורות, כאשר פתחו של אולם הוא 20 אמה, לעומת פתחו של היכל שהיה 10 אמות, וללא כל פרופורציה לנקב של מחת. חוליה שלמה בשלשלת מסירת תורה שבעל פה מורכבת משני דורות, דור שמוסר ודור שמקבל. בהתאם לכך רבי יוחנן רואה את רבי עקיבא כראשון ואת רבי אלעזר בן שמוע כאחרון, כאשר בתווך יש לנו את שאר תלמידיו של רבי עקיבא, שרבי אלעזר הוא האחרון שבהם, הוא סוגר את הרשימה, ולכן סביר שהוא הצעיר מכולם. הגמרא אומרת שיש כאלו הגורסים שרבי אלעזר הוא הראשון שליבו כפתחו של אולם, ורבי יושעיה הוא האחרון, וכך הם קושרים את רבי אלעזר כבר לדור הבא. לפי זה כל שכן שהוא היה צעיר שבחבורה, עד כדי כך שיש מי שרואה בו כבר התחלה חדשה ולא סוף החוליה הקודמת. באמצעות התיאורים פתחו של אולם ופתחו של היכל, אני רוצה לעבור לאפיון נוסף של רבי אלעזר בן שמוע. רבי אלעזר היה כהן, ולכן האסוציאציה של מבנה המקדש מאוד מתאימה וגם מובנת. בהמשך אנחנו נעמוד בהרחבה על היותו כהן, ובשלב זה אני רוצה להעיר על משהו כללי יותר, שבכל דור יש לנו חכם שהוא כהן, ולפי המתודה של השיעורים האלה, הדבר מתבקש ואפילו כמעט הכרחי הייתי אומר. לצידו של רבי יוחנן בן זכאי, בו פתחנו את סדרת השיעורים הראשונה, עמד רבי צדוק, הכהן. בין 5 תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, יש לנו את רבי יוסי הכהן. בדור שלאחר מכן, דורו של רבי עקיבא, עסקנו בדמותו של רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה כהן, ואולי אפילו הכהן הגדול האחרון. ואם כן, אך טבעי שגם בין 5 תלמידיו של רבי עקיבא, נמצא את רבי אלעזר בן שמוע, שהיה כהן. למה הדבר חשוב כל כך? ההנחה שעומדת בבסיס העיסוק שלנו בדמויות התנאים, לא סתם עיסוק, אלא מתוך ניסיון לכרוך את הביוגרפיה שלהם לדרכם בתורה ולעמדות שהם מייצגים בבית המדרש, היא שכל תנה ותנה מביא את הזווית האישית שלו, הפריזמה דרכה הוא רואה את הדברים. ההלכה, התורה והיהדות בכלל מתעצבות בסופו של דבר משקלול כל הדעות ויונקות את העוצמה שלהן בזכות התרומה הייחודית של כל גישה וגישה. אחת מהזוויות היא הזווית הכהנית, אודותיה הרחבנו כשעסקנו בסדרה הקודמת ברבי ישמעאל בן אלישע. לשיטתנו יפה לראות שאכן בכל דור יש נציג של האסכולה הכהנית שמביא את דברה לבית המדרש. אם כן, מעבר לעניין גילו הצעיר, היותו כהן מהווה הקשר נוסף בו רבי אלעזר בן שמוע משלים את החבורה. היות ואנו עוסקים במעין סיכום של כמה וכמה שיעורים על תלמידיו של רבי עקיבא, אני מרשה לעצמי לנצל את ההזדמנות ולהרחיב עוד קצת על המבנה הכללי של הזוויות השונות. למעשה הרגע סקרנו את הזווית הכהנית לאורך כמה דורות, אבל באותו אופן אפשר להצביע על אסכולות קבועות פחות או יותר, שבכל דור יש תן אחר שמייאש אותן. התפרסות הגישות השונות היא באופן די ברור על פי הקווים הדומיננטיים הקיימים בכל ציבור וציבור. בכל ציבור יש לנו את המעמד הגבוה, העשירים והמיוחסים, יש לנו מעמד ביניים כלשהו, מעמד נמוך של בעלי מצב כלכלי קשה, ומי שיחוסו בעייתי באופן בולט כגון בני גרים, שכבר בתורה הם מוזכרים בנשימה אחת עם היתום והאלמנה. כמובן שהמאבקים הקיצוניים מתרחשים בדרך כלל בין הקצוות, ובין הגישות היותר מרוחקות. כך לדוגמה, בדור תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, יש לנו מחד את רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא בן טובים והוא קשור לבית שמאי, בעלי הגישה האליטיסטית, לעומת רבי יהושע, שהיה יתום והיה עני מרוד, והוא זה שקבע נחרצות אחרי רבים להטות, כלומר הכוח נמצא ביד העם. בדור הבא, דורו של רבי עקיבא, פועלים לצידו רבי טרפון שהיה עשיר, וגם הוא קשור לבית שמאי, ורבי ישמעאל בן אלישע שהיה כהן, ושניהם ניצבים, כל אחד מהם בדרכו הוא, מול רבי עקיבא שהיה בן גרים ואני. בהתאם לכך אפשר לחלק את תלמידיו של רבי עקיבא לרבי יהודה שהיה שונה משנת רבי אליעזר, כך למדנו בשיעור עליו וגם נחזור לזה עוד היום, וזה היה על בסיס קשר משפחתי לימודי, והוא גם זה שרואה ברכה במערכת הרומאית השלטונית. כאשר לצידו אומרת רבי אלעזר בן שמוע הכהן המיוחס, שמיין נראה שגם הוא קשור לתורתו של רבי אליעזר ולאליטיזם. לעומת זאת, יש לנו חכמים אחרים, שבקצה השני של הסקאלה, יש לנו את רבי מאיר, שהיה בן גרים, שמאיר את המערכת הקיימת מבחוץ, ואת רבי יוסי, שבביוגרפיה הרחוקה שלו, גם הוא מגיע מבחוץ, מבני יונדב בן רחב המיוחסים ליתרו כהן מדיין, ומצטרף תוך כדי שילובן של מסורות נוספות. נשוב ונתמקד ברבי אלעזר בן שמוע, ונציע שייתכן שיחוסו הכהני עומד גם מאחורי ההתרחשות הבאה, המתוארת בספרי דברים פסקה פי. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר, שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בטירה ללמוד ממנו תורה. והגיעו לציידן, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקראו בגדיהם וקראו את המקרא הזה וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים האלה ואת המשפטים, אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם לארץ ישראל. אחרונים רבים מביאים סיפור זה במסגרת דיונים בשאלת האיסור לצאת מארץ ישראל, תוקפו והיקפו. מכיוון שמקובל שמותר לצאת לחוץ לארץ לצורכי פרנסה, ללמוד תורה ולשא אישה, עולה מאליה השאלה מדוע רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר, שהיו בדרכם לחוץ לארץ ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן צבים, הם בסוף חזרו בהם, תוך שהם קובעים שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, ומשמע שהיא עדיפה אפילו על לימוד תורה, זה הנושא שעומד לדיון, וזאת כאמור בניגוד להלכה שבידינו. אם הסיפור היה מסתכם בכך שזלגו עיניהם דמעות כשנזכרו בארץ ישראל, כלומר, ללא חלקו האחרון של הסיפור, בו הם דורשים את הפסוק וירשתם אותה וישבתם בה וכולי, דרשה שמסקנתה, כאילו אובייקטיבית, שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, הייתי אומר שמי שלא מרגיש צער עמוק כל כך בעזיבתו את הארץ רשאי לצאת ללמוד תורה, ומי שמרגיש שהוא קשור בעבותות אהבה לארץ ישראל, שלא יצא, אפילו ללמוד תורה. אבל תוספת הדרשה משמעה א', שבלעדיה אכן היה להם להעדיף לימוד תורה על פני ישיבת ארץ ישראל, למרות הרגשת החיסרון והצער שבעזיבת הארץ, וב', אחרי הדרשה נראה שבאמת מבחינת מה שעומד על כף המוזניים, עדיף להישאר בארץ אפילו במחיר של הפסד לימוד תורה, ושוב, זה בניגוד להלכה. בשו"ת משנת יוסף, סימן נ"ו אות ד', עסק בשאלה זו, כאשר מצד אחד הוא פוזל לכיוון הרגשי שעלה על דעתי, אבל מצד שני מוסיף הסבר גם ביחס להעדפתם את ישיבת ארץ ישראל על פני לימוד התורה מבחינה אובייקטיבית. והוא אומר, דמעובדא דתנאים אלה אין ללמוד הלכה, שהרי אמרו רק מעשה שהיה אצלם. ושאני, זאת אומרת, הם שונים, הני מלאכי אלוקים, שהשיגו בארץ ישראל השגות עליונות, והייתה נפשם קשורה אל אדמת הקודש, מקדש שלמטה מול מקדש שלמעלה. זה הפן הרגשי המיוחד אצלם. והוא ממשיך, והרגישו שלא יוכלו להשיג אצל רבם מה שהשיגו בזמן הזה בארץ ישראל, וזו ההכרעה האובייקטיבית. מדוע לבקר את ישיבת ארץ ישראל על פני לימוד תורה? העדפה שכאמור מיוחדת עבורם במצבם, ולכן חורגת מהחשבון הרגיל שיש לתת עדיפות ללימוד תורה על פני ישיבת ארץ ישראל. בשו"ת עטרת פז תמך בדברים אלו על בסיס הסיפור. הוא טוען שכשהם הגיעו לצידן הם התחילו לבכות, והוא מוכיח שצידן היא כבר תחילת הגבול של חוץ לארץ. כלומר, ברגע שהם יצאו, הם הרגישו את הנפילה, ולכן מיד חזרו. מה שאותי תפס בדבריו של שו"ת משנת יוסף, שהוא קושר את ארץ ישראל לעניין המקדש, והסיפור מתרחש שנים רבות לאחר החורבן. והוא גם אומר שמדובר בתחושות ייחודיות של שני חכמים אלו. שני דברים אלו מחזירים אותי לנושא הכהני, כאשר מן הסתם הכהנים קשורים לעניין מקדש וקודשיו הרבה יותר משאר האנשים. בנוסף, אנו מכירים את המושג טומאת ארץ העמים, טומאה הרלוונטית בייחוד לכהנים, שעד היום האיסור להיטמא תופס לגביהם. אם כן, יכול להיות שלפנינו יש ביטוי להבדל החד שבין כהונה לתורה. הכהונה עוברת מאב לבן ומבטאת בכך את הפן הדטרמיניסטי. לעומתה עומדת התורה שמונחת בקרן זווית וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול, ללא דרישות מוקדמות. בהתאם לכך, מבחינתה של התורה, היא קובעת שמי שרוצה ללמוד תורה רשאי לעזוב את ארץ ישראל, הארץ הנבחרת, על מנת לעשות זאת. בשונה מכך, הכהונה רואה בבחירתן של ארץ ישראל והעדפתה על פני שאר הארצות מקבילה לבחירתם של הכהנים. והדברים מתמזגים בהגדרתו של שו"ת משנת יוסף, הרואה את ארץ ישראל כקדושה בגלל שהיא מכילה בתוכה את המקדש, המקום אשר בחר השם, במקום שבו פועלים משרתה הנבחרים, הכהנים, מקדש שלמעלה לעומת מקדש שלמטה. ממילא דווקא רבי אלעזר בן שמוע הכהן הוא זה שמבטא את העמדה לפי יש לוותר על לימוד תורה לטובת המשך הקשר למקום המקדש. זאת כאמור בניגוד להלכה הרגילה שניתן לעזוב את ארץ ישראל על מנת ללמוד תורה, הלכה שמובעת מתוך הזווית האחרת, הזווית שפותחת את שערי בית המדרש לכולם בניגוד לשערי בית המקדש, מקום שנאמר אליו הזר הקרב יומת. בגמרא במסכת יבמות דף פי דלת עמוד א' מובא הסיפור הסתום הבא. תניא, אמר רבי, רבי הוא רבי יהודה הנשיא כידוע, כשהלכתי ללמוד תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, חברו עליי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקאיה, ולא הניחוני ללמוד אלא דבר אחד במשנתנו. רבי אליעזר אומר, אנדריגונוס חייבים עליו סקילה כזכר. רש"י שם מנסה לפזר את הערפל סביב השאלה המתבקשת, מדוע תלמידיו של רבי אלעזר בן שמוע דחו את רבי. והוא אומר, בו המתחיל של בית בוקאיה, בקיאים וחריפים, ואין מניחים תרנגול נוכרי ביניהם. אלא שגם לאחר דבריו של רשי, השאלה עומדת במקומה. זה נכון שביום הראשון, רבי הוא תרנגול נוכרי. אבל עד רבה, אם הם ייתנו לו צ'אנס להשתלב, הוא כבר לא יהיה כזה. כלומר, כל תלמיד שמצטרף בהתחלה הוא זר. קשה להאמין שהם שכחו שבהתחלה גם הם היו כאלה. אז מה הם רוצים מרבי? שאלה זו מתחדדת לנוכח דברים אחרים שאומר רבי במסכת עירובין, דף נ"ג עמוד א', מהם משמע שהוא כן היה תלמיד מן השורה אצל רבי אלעזר בן שמוע. אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, היינו יושבים שישה שישה באמה. אם כן, הסתירה בעניינו של רבי היא חזיתית, אבל גם תיאור הצפיפות, שישה שישה באמה, מה שמותיר בערך 10 סנטימטרים לאדם, אפילו בשיעור חזוניש, הצפיפות הזאת מוכיחה שהייתה התקהלות המונית אצל רבי אלעזר, בניגוד לאווירה האליטיסטית שבוקעת ועולה בצורה חריפה מהגמרא ביבמות, הרואה בתלמידיו של רבי אלעזר חבורה סגורה וקנאית. על מנת לענות על השאלה הכפולה, מדוע תלמידיו של רבי אלעזר לא מניחים לרבי לחבור אליהם, וכיצד רבי בסופו של דבר הופך להיות תלמיד מן המניין, נראה כיצד הדברים מתוארים בירושלמי, במסכת יבמות פרק ח' הלכה ו', ונביא את הדברים בעברית. אמר רבי, ביקשתי ולא מצאתי דברי בן שמוע באנדריגוניס, וחברה עליו חבורה. כלומר, לפי הירושלמי, רבי מחפש את המקור ואת יסוד דינו של רבי אלעזר, שאנדריגונוס נידון כזכר, וחבורתו של רבי אלעזר מונעת ממנו את התשובות. שואל הירושלמי, ולמה? הירושלמי מעלה שני כיוונים, שלא לגרוע בו, או משום שאינו כדאי. מה אומר כאן הירושלמי? ייתכן שמשום שאינו כדאי מתפרש שהם רואים את רבי כלא ראוי. אולי. וביחס לשלא לגרוע בו, הדברים סתומים, בייחוד מה הפירוש לגרוע. לא, ממשיך הירושלמי. מה נראה יותר? זה אחד משני הכיוונים. אומר הירושלמי, מתוך הנחה שהיה דרכו לגלה, כלומר, היה דרכו לגלות. ושוב, לנו לא ברור מי דרכו לגלות, ומה הסוד הגדול שאסור לגלות. הרי גילועו בידו. כלומר, רבי כבר גילה. ולכן, אומר הירושלמי, שלא ייתכן לחשוב שרבי אינו ראוי, שהרי הוא יודע את הסוד. הירושלמי שעד כה דיבר באופן כללי על תבנית של סוד, בלי להסביר במה מדובר, שואל סוף סוף, מה היה אסור לגלות? הוא משיב, שאסור היה לגלות את היקפו של הדין. לאלו עניינים יש לראות את האנדרוגינוס כזכר. וכך מסתיים הסיפור. שלב זה הירושלמי מעצמו מגלה, שמדובר על 4 תחומים. זה מה שלא רצו לגלות. אנדריגונוס יורש כזכר, הוא לא פסול לעדות כמו זכר, אם הוא כהן, מנחתו קרבה כליל כמנחת כהן, והוא יכול להשתתף בזימון בברכת המזון כזכר. טוב, אבל עדיין אנחנו בערפל. לפי דעתי, אם נחבר את החצאים, מה שמובא בבבלי, מה שמובא בירושלמי, נוכל להבין מהו הסוד שאותו חבורת הלומדים רצתה למנוע מרבי, סוד שכאמור לדברי ירושלמי, מצד אחד היה ידוע לרבי, הרי גילועו בידו, מצד שני הוא מחפש לו אישרור. לדעתי הסוד שלא מפורש בירושלמי נמצא בבבלי. כלומר, שני התלמודים שומרים על הסוד בדרך שונה. הירושלמי לא מגלה את הסוד מפורש, מדבר עליו באופן כללי מבחוץ, והבבלי לא מגלה שיש כאן עניין של סוד. נראה לי שבגלל זה הוא מרשה לעצמו לכתוב את הדברים בצורה תמימה במרכאות, מתוך הנחה שאנחנו פשוט לא נחפש. על ידי הצלבת הסיפורים ניתן לשפוך אור על פרשייה עלומה זו, אם נשים לב שבברייתא בבבלי מובא, שרבי אומר בשמו של רבי אלעזר, רבי אליעזר אומר, אנדריגונוס חייבים עליו סקילה כזכר, וכוונתי להדגיש את המילים רבי אליעזר, וזו לדעתי הנקודה. מדוע מדובר בעניין רגיש כל כך אם רבי אלעזר אומר את הדברים בשם רבי אליעזר? העניין הוא שכזכור, לאחר המחלוקת הגדולה בסוגיית תנורו של אחנאי, נידו את רבי אליעזר. וקבעו שלא פוסקים הלכה כמותו. אכן, בדיוק בנקודה הזאת, יש מן הפרשנים שגרסו בברייתא שבבבלי רבי אלעזר אומר, במקום רבי אליעזר אומר. אבל אחרים כבר הוכיחו שהגרסה היותר מדויקת מבחינת הניסוח היא רבי אליעזר אומר. נסביר. בברייתא רבי אומר, כשהלכתי ללמוד תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, חברו עליי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקאיה, ולא הניחו לי ללמוד אלא דבר אחד במשנתנו. נקודתיים, רבי אליעזר אומר, אנדריגונוס חייבים עליו סקילה כזכר. אם כן, על כוחנו לגרוס שרבי אלעזר אמר את הדברים בשמו של רבי אליעזר, ולא ניתן להבין שמחדש הדין הוא רבי אלעזר. שכן אז רבי היה אומר, כשהלכתי ללמוד תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, חברו עליי תלמידיו וכולי, נקודותיים, ואז הדין עצמו. אנדריגונוס חייבים עליו סקילה כזכר, ללא הזכור נוסף של התנא שאומר את הדברים. הוא כבר אמר בהתחלה כשהוא למד את הדבר הזה מרבי אלעזר. היות ורבי נדרש לומר פעם נוספת, רבי אליעזר אומר אנדריגונוס חייבים עליו סקילה כזכר, משמע שכל זה ציטוט מדבריו של רבי אלעזר, ולכן מקור הדברים הוא באמת רבי אליעזר, שרבי אלעזר רק מצטט בשמו. כעת ניתן ליישב את כל הקושיות שאלינו ולספר את הסיפור מההתחלה. רבי אלעזר בן שמוע, ככהן, מיוחס, היה מחובר למסורת האליטיסטית של רבי אליעזר, שהיה מזוהה עם בית שמאי. בהתאם לכך, גם תלמידיו היו חבורה סגורה שלא ניתן לחדור לתוכה, בדיוק כמו שלקבוצת הכהנים או למקדש זר לא יכול להיכנס. כלומר, הסיבה והמסובב הם אחד, משנת רבי אליעזר, שבאמת לא מתאימה להמונים, ובמקביל, מי שכן אוחז בה, יודע שאם יתגלה הסוד של החבורה, אחת דינה של כל החבורה להפוך למוקצה. שהרי נידו את רבי אליעזר, ופסקו שאין הלכה כמותו, שוב, בדיוק מהסיבה הזו, משנתו אינו מתאימה להמונים. לפיכך, הירושלמי מתחיל בלשון שלא לגרוע בו, כלומר שבני החברה חששו שיגרה מקומו של רבי אלעזר בן שמוע, מורם ורבם, הוא ימחק מעולם התורה, אם יתברר שהוא שונה משנת רבי אליעזר. בהמשך עובר על ירושלמי ללשון לגלע, שפירושה לגלות, אבל הכוונה היא אותה כוונה, אם יתגלה הסוד, יש חשש של גריעה. כעת מובנים דבריו של רבי בירושלמי, שהוא לא מוצא את דבריו של רבי אלעזר במשנה, שכן המקור הוא רבי אליעזר, שנמחק. וכאשר ירושלמי אומר שגילועו בידו, הוא מנסה להסתיר קצת, אבל הוא בעצם מתכוון לנוסח הברייתא כפי שהיא מופיעה בבבלי, שרבי אומר שרבי אלעזר אמר משמו של רבי אליעזר. וזה גילועו בידו, הוא כבר ידע את זה, הוא רק רצה לבדוק את זה. בסופה של הסוגיה, הירושלמי אומר שהסוד הגדול שרבי מנסה לברר הוא אוסף הנפקמינות, לאלו עניינים אנדריגונוס נידון כזכר, אבל כוונתו היא שמתוך הנפקמינות הרבות, רבי יוכל להסיק באופן ודאי שרבי אלעזר הלך בשיטת רבי אליעזר. הוא יוכל לחפש בכל אותן הסוגיות שהזכרנו, ירושה, עדות, מנחת כהן וזימון, אולי בהן כן נמצא שבעל השיטה הוא רבי אליעזר, ואז זה יאשרר את מה שכבר בידו של רבי. כעת מובן שבדיוק מזה חששו תלמידיו של רבי אלעזר, שהרי הירושלמי אומר, היה דרכו לגלע. וכאן אחד משתיים, או שהכוונה לרבי אלעזר, שלא פחד לגלות שהוא הולך בשיטתו של רבי אליעזר, והתלמידים שהכירו את רבם, הם היו אלו שעסקו בשאלת מקומו של רבם בעולם התורה, אם הדבר יתגלה, רבי אלעזר היה מוכן לשלם את המחיר, אבל תלמידים פחדו, הוא עצמו לא פחד, הוא הלך עם האמת שלו, או שהביטוי היה דרכו לגלע מתייחס לרבי, ואז דווקא את רבי רצו למדר, כי חששו שרבי יגלה את הדבר לרבים. מדוע דווקא רבי ממודר? כי רבי עוסק בהכנת המשנה. לשם כך הוא אוסף חומרים של כל התנאים, כשבשלב שני הוא עורך את הדברים, בסופו של דבר הוא יציין כל דעה ודעה בשם אומרה, ולכן דווקא רבי מהווה איום מבחינתם. שרור להבנתנו שרבי אלעזר בן שמוע מכיר את משנתו של רבי אליעזר ולא רואה בפסול עקרוני, אנו מוצאים בגמרא נוספת, פעם במסכת מנחות, דף י"ח עמוד א', אם כי במקרה ספציפי זה נראה שרבי אלעזר עצמו לא פסק כרבי אליעזר, אבל הוא מכיר תנא אחר שמאוד קרוב אליו, שכן הלך בשיטת רבי אליעזר, ושוב, זה בסדר מבחינתו, למרות שרבי אליעזר נודע ונקבע שאין הלכה כמותו. הסיפור הולך ככה, אמר רבי, כשהלכתי למצות מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע, ואמרי לה למצות מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע. אני עוצר לרגע, בגלל הביטוי למצות מידותיי ולמצות מידותיו. זה מחזיר אותנו לסיפור הקודם, שם תלמידיו של רבי אלעזר לא מניחים לרבי להצטרף. למצות מידותיי או מידותיו זה ביטוי משונה, שלא מחליף באופן טבעי ומיידי את הלכתי ללמוד אצל. יותר נראה שפירוש הדברים הוא שרבי, כבר כתלמיד, אולי תלמיד מבוגר, משנתו בידו, הוא מחפש להוסיף עליה ולשכלל אותה. ייתכן שזו הסיבה שמעוררת את קנאותם של תלמידיו של רבי אלעזר, שמבחינתם רבי אלעזר הוא הכל. הם לא מוכנים שעבר מישהו רק על מנת להרוויח עוד קצת בשוליים מרבם, או שזו הסיבה שהם חוששים שרבי, שכבר יש בידו משניות רבות, יגלה את סודו השמור של רבי אלעזר, כפי שבסופו של דבר אומר הירושלמי, הרי גילועו בידו. רבי לא בא באופן תמים ללמוד, הוא כבר חושד, כי הוא לא מוצא מקור פשוט לדבריו של רבי אלעזר. טוב, אני חוזר לסיפור שלנו מההתחלה, על מנת להראות שרבי אלעזר אכן נושק לתורתו של רבי אליעזר. אמר רבי, כשהלכתי למצות מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע, ואמרי לה למצות מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע, מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו, והיה חביב לו ביותר עד לאחת. אמר לו, יוסף הבבלי לרבי אלעזר בן שמוע, רבי, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר, מהו? אמר לו, כשר. ערבית, שאל אותו עוד פעם, אמר לו, כשר. שחרית, שאל אותו עוד פעם, את אותה שאלה, אמר לו כשר. צהריים, אמר לו כשר. מנחה, שאל אותו עוד פעם, לקראת סוף היום, שאל אותו את אותה שאלה, אמר לו כשר, אלא שרבי אליעזר פוסל. צהבו פניו של יוסף הבבלי, כלומר יוסף הבבלי מאוד מאוד שמח. אמר לו, רבי אליעזר ליוסף הבבלי, יוסף, כמדומה אני שלא קיוונו שמועתנו עד עתה, ונדמה לי שעד עכשיו לא כך דייקנו. אמר לו רבי הן, אלא שרבי יהודה פסול שנה לי, וחזרתי על כל תלמידיו, וביקשתי לי חבר, ולא מצאתי. עכשיו ששנית לי פסול, החזרת לי עבדתי. שוב, בדומה לרבי שמנסה להתחקות אחר מקורו של דין מסוים, גם יוסף הבבלי עושה זאת, בדין אחר, וכנראה שגם פה, היות ומקור הדברים הוא רבי אליעזר, שדבריו נדחו מההלכה כשנודע, הרי קשה מאוד לגלות את זה, כמו שמישהו אומר דבר בשם רבי אליעזר, קשה מאוד לעמוד על כך. המשך הסיפור, זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע, אמר, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. קרא עליו את המקרא הזה, מתהילים קופיותת, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. מפני שרבי יהודה בנו של רבי אלי, ורבי אלי תלמידו של רבי אליעזר, לפיכך שנה לך משנת רבי אליעזר. כלומר, בעיניו של רבי אלעזר, זה לגיטימי לשנות את משנתו של רבי אליעזר. במקרה זה, רבי יהודה, שגם הוא היה שייך לחברה העשירה וממילא האליטיסטית, עושה זאת, ולכן בהחלט ייתכן שרבי אלעזר עצמו עשה זאת בהקשרים אחרים. כאן אני רוצה להוסיף שתי תוספות קטנות, שאולי לכשעצמן אין בהן הוכחה, אבל לאחר שכבר פרסנו את התמונה, הן בהחלט יכולות להיות קשורות לעניין. התוספת הראשונה היא התיאור אודות רבי אלעזר, זלגו עיניו דמעות, תיאור שכבר פגשנו בתחילת השיעור, כשהוא ורבי יוחנן הסנדלר יוצאים מהארץ. אבל מה שיותר חשוב, זה שהתיאור הזה מופיע בכמה הקשרים ביחס לרבי אליעזר. כעת, זה הופך להיות אפיון של שניהם, אפיון שקושר ביניהם, ולדעתי מדובר בתיאור שמטרתו להראות אדם חזק שנשבר, משהו מצליח בכל אופן לגעת בו ולרגש אותו. התוספת השנייה היא שבהרבה מן המקומות יש לנו חילוף בין רבי אלעזר לרבי אליעזר מבחינת הגרסה. וחלק גדול ניתן להסיק על פי ההקשר, האם מדובר על רבי אלעזר או על רבי אליעזר. לדוגמה, לפי מי שחולק עליו. אם זה רבי יהושע, חולק אז רבי אליעזר. אם זה אחד מחמשת תלמידיו של רבי, אחד מחמשת תלמידיו של רבי עקיבא, אז יותר סביר שמדובר ברבי אלעזר. לאורך מסכת גיטין יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי אלעזר, ולפי חלק מן הגרסאות, רבי אליעזר. בשאלות בסיסיות, כיצד מבצעים את הליך הגירושין. הגרסה יותר מסתברת היא רבי אלעזר, בן דורו של רבי מאיר, ולא שרבי מאיר חולק על הרב של הרב שלו, רבי אליעזר, שהיה רבו של רבי עקיבא. כעת ניתן להעלות את האפשרות שבאמת מדובר במקרה זה על רבי אלעזר. אבל אולי גם כאן הוא הלך בשיטת רבי אליעזר, וכך השתרבב שמו של רבי אליעזר לתמונה, למרות שברור שהחולק על רבי מאיר הוא רבי אלעזר בן דורו. מהסיפור שבפיו של רבי אודות רבי אלעזר ויוסף הבבלי, נראה שהוא מצליח להשתלב בקהל שבבית מדרשו של רבי אלעזר, ובעצם נשאר לנו להסביר הכיצד כאן אין חסימה של החבורה, החבורה לא חוסמת אותו, וגם בגמרא מסכת עירובין שהזכרנו מקודם, בה רבי אומר שהוא למד אצל רבי אלעזר ביחד עם המוני תלמידים, עד כדי כך שהם נדחסו שישה שישה באמה. למעשה, כבר כשלמדנו על רבי יהודה ראינו ביטוי דומה, שהיו שישה תלמידים מתכסים בטלית אחת, וגם שם דיברנו על ריבוי התלמידים, בייחוד בהקשר של הניגוד בינו לבין רבי שמעון בן יוחאי, שמתבודד במערה ותורת הסוד שלו מיועדת ליחידי סגולה בלבד. לדעתי אין דרך ליישב את המקורות. אין מנוס מלהניח שפשוט התחולל שינוי באופי התנהלות העניינים בחבורתו של רבי אלעזר, והוכחה לכך שבסופו של דבר רבי אלעזר פותח את השערים, ניתן להבין מדבריו הוא ממש באותו מקום במסכת עירובין. ואמר רבי אלעזר, מה ידכתי בשיר השירים פרק ה' לחייו כערוגת הבוסם? אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה, וכבוסם הזה שהכל מתבשמים בה, תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. כלומר, רבי אלעזר מכיר לפתע שמי שרוצה שתלמודו יתקיים, חייב להיות נגיש לכולם. ואם כן, סביר שבשלב כלשהו הוא עצמו יישם תפיסה זו, גם הלכה למעשה, פתח את השערים, ואז הייתה שם צפיפות. מה חולל את השינוי אני לא יודע. אבל תסריט אפשרי הוא, שביום בהיר אחד, רבי אלעזר, שהולך בדרכו של רבי אליעזר, דרך האליטיסטית, מבין שדרך זו מובילה אותו רק למקום אחד. תורתו לא תהפוך להיות חלק מתורתו של עם ישראל, אם הוא ימשיך בדרך האליטיסטית, בדיוק כפי שקרה לרבי אליעזר. מתוך הכרה זו הוא משנה את כיוון. מה קרה באותו יום שמוביל אותו להיפוך זה? ממבחר המקורות שבידינו, אנחנו יכולים לקשור לכך רק סיפור אחד. הסיפור על רבי, שמנסה להגיע לרבי אלעזר, והתלמידים, בצדק או שלא בצדק, לא מאפשרים לו. רבי אלעזר רואה מה שקורה, אולי הוא גם יודע שרבי בדרכו להכנת היצירה הקנונית של עם ישראל, המשנה, החשבון המיידי שלו הוא שהוא שסוגר את השערים והוא דבק באמת מסוימת, הוא זה שבסופו של דבר יישאר בחוץ, ואז מתחולל המהפך. בנקודה זו אנחנו מסיימים את השיעור הראשון אודות רבי אלעזר בן שמוע, יחוסו, הלכי רוחו ומקומו בעולם התורה. בשיעור הבא נלך בדרך דומה, נראה את קנאותו הכהנית של רבי אלעזר בצעירותו, ונעמוד פעם נוספת על השינוי שמתחולל בו, שינוי שמוציא אותו לדרך חדשה ששכרה בצדה.